התוכנית שלנו היא ללמוד לאורך האלול הזה את הלכות תשובה של הרמב״ם. יש 10 פרקים בספר ואין לנו 10 שיעורים. אז הרב רונן הטיל עליי להחליט מה לחתוך. זו החלטה מאוד קשה ולא נעימה, אבל אני אצטרך לעשות את זה. אני עוד לא ממש החלטתי, יש כמה דברים שהם שאני יודע שלא נלמד, אבל יש כל כך הרבה דברים שאני רוצה ללמוד ואני לא יודע איך להספיק אותם. אני כבר אומר שאפשר לנהוג מנהג שאני מדי פעם, מדי שנה מנסה לנהוג אותו, לפעמים בהצלחה, לפעמים שלא בהצלחה, בעשרת ימי תשובה ללמוד כל יום פרק מחדש כדי לחזור על הספרים, על הספר הזה. כיוון שיש 10 פרקים ויש 10 ימי תשובה, אז לכאורה זה מסתדר. איפה זה לא מסתדר? יש שם 3 ימים מאוד עמוסים, 2 ימים של ראש השנה ויום כיפור, בוקר טוב. 2 ימים של ראש השנה ויום כיפור שהם קצת מבלבלים לנו את הסדרים, אבל אם נכנסים לזה עם מודעות מראש, שהיום א' של ראש השנה אני רוצה להספיק את הפרק הראשון, ובבית זה, וביום כיפור למרות העייפות והקושי, או בלילה, שזה זמן טוב יחסית, עד שנרדמים, או ביום, שזה זמן יותר קשה, בין מוסף למנחה, או חלילה בזמן הפיוטים, זה לא יפה לעשות את זה בזמן הפיוטים, אבל יש כאלה שנוהגים לעשות את זה בזמן הפיוטים, אז זה זמנים שאפשר ללמוד בהם את הלכות תשובה, וכדאי שננסה. יש לנו לטובת העניין, עכשיו נשארה לנו שעה ו7 דקות. בסדר. הלכות תשובה, אנחנו היום נלמד את פרק א', את כולו בעזרת השם יתברך וישועתו. ובדרך כלל הרב כשהוא פותח באחת מההלכות שלו, הוא כותב בהתחלה את המצוות מן התורה שקשורות להלכות האלה. כלומר בהלכות שבת הוא יכתוב את ההלכות מהבוקר טוב. בהלכות, מה יש לנו פה? נגיד בהלכות קריאת שמה, אני אקריא לכם מה הוא כותב. מצווה תעשה אחת, והיא לקרות קריאת שמה פעמיים ביום, וביור מצווה הזו בפרקים אלו. בהלכות תפילה, גם כן בטח יש רק מצווה אחת. הלכות תפילה, יש בכללן 2 מצוות תעשה. האחת לראות את השם בכל יום מתפילה, שנייה לברך כהנים את ישראל בכל יום. וביור שתי מצווה... מה? סליחה, זה ספר משנה תורה לרמב״ם. בסדר, מתוך משנה תורה, היד החזקה, הספר הגדול שהרמב״ם כתב. כן, כן, אז סליחה, אני נורא מצטער. אז בואו נתחיל כך. אני משום מה, היה לי בראש הדברים מוכרים ולא היא. הרמב״ם כתב ספר הלכה גדול. כשבהקדמתו לספר ההלכה שלו הוא אומר, אני רוצה שאנשים, כיוון שהעיסוק בגמרא הוא נורא מסובך וההלכות שם לא מסודרות לפי סדר, שזה כבר אני מוסיף במילים שלי, שקורא מערבי רגיל אליהם. אנחנו רגילים למילה, שבת מישהו לימד אותי את המילה הזאת, קודיפיקציה. אנחנו אוהבים לעבוד לפי סדר עם תוכן, כך הוא אמר לי החבר כשהוא ניסה להסביר לי למה קשה לו עם פרשת השבוע. הוא אומר, אני עורך דין, אני מחפש דיני נזיקין, אני יודע איפה לחפש אותם. יש תוכן, אני מחפש דיני תרופות, אני יודע איפה לחפש אותם. פרשת השבוע שעברנו כי תצא, כל ההלכות מעורבבות יחד בסדר של הקורא מערבי לא נראה מסודר בכלל. יש סדר גדול בתוך הדברים, כנראה, אנחנו מאמינים, אבל אנחנו, כיוון שהמוח שלנו עובד בשיטה כזאת שמחפשת את הסדר, אז אנחנו לא מצליחים. הרמב״ם החליט לקחת את כל הגמרא ולעשות אותה מסודרת מבחינה הלכתית. כלומר, להוריד ממנה את כל הדיונים, להגיע לפסיקות ההלכה ולסדר אותם לפי סדר. ואם הלכות שבת כתובות גם במסכת שבת וגם נגיד במסכת עבודה זרה מוזכרים דין לשבת, הוא לוקח את הכל מכל המקומות ובונה את זה בצורה מסודרת לפי סדר נושאים, בצורה הספר הכי מסודר מבחינה הלכתית שאפשר לחשוב עליו. הייחוד שלו שהוא כתוב על כל התורה כולה. כלומר, לא רק את ההלכות, למשל, בשולחן ערוך שלנו, יש את ההלכות שנוגעות לימינו. שולחן ערוך לא יכתוב שום דבר על הלכות קורבנות, ומעט מאוד על דיני טהרה, רק בדברים שזקוקים לנו היום. הרמב״ם לא, הוא אומר, התורה כולה צריכה להיות שלמה, ואני כותב ספר הלכה על כל התורה. ואז הוא יכתוב הלכות מלכים ומלחמותיהם. אף אחד לא כתב על זה הלכות מלכים שום דבר. הגענו למדינת ישראל ואנחנו לא יודעים הלכות, כי אף אחד לא כתב עליהם חוץ מהרמב״ם, שהוא כותב הלכות מלכים ומלחמותיהם. הוא כותב על הלכות המקדש, הוא כותב על הלכות טומאה וטהרה, והכל באותו פירוט ובאותו סדר ובאותה שפה עברית יפהפייה, כמו שהוא כותב על הלכות שבת ועל הלכות עירובין ועל הלכות תפילה. כל התורה כולה כתובה באופן מסודר, ואחת ההלכות שהוא רצה לכתוב עליהן זה הלכות תשובה. הוא כתב 10 פרקים על הלכות תשובה, נמצא בחלק הראשון של משנה תורה. מבחינתו של הרמב״ם בסוף ההקדמה שלו אומר, מעכשיו מה שאדם צריך זה חומש ואת הספר שלי. חוץ מזה הוא לא צריך שום דבר, כי הכל כתוב פה. עם ישראל ברובו לא קיבל את המסקנה הזאת, ומשתמשים בו כעוד אחד מספרי ההלכה, אבל לא הפכו אותו לספר ההלכה העיקרי. עם ישראל במשך הדורות הפך את השולחן ערוך אחרי זה לספר ההלכה העיקרי. רוב עם ישראל, זה מסיבות שונות, שלא זה המקום לדבר עליהם אם אנחנו יודעים אותם. ואז בתחילת כל נושא הוא כותב מה הלכות מן התורה שנמצאות בנושא הזה, ואיך הוא, איך חז"ל מפרטים אותם, ומה תתי ההלכות, ומה הסעיפים שנגררים מכל ההלכה הזאת. וכאן בהלכות תשובה הרמב״ם כותב כך, ואני רוצה שמעט נתעכב על המשפט הזה, מצוות עשה אחת, והיא שישוב החוטא מחטאו לפני השם ויתוודה. ובאור מצווה זו ועיקרים הנגררים עימה בגללה בפרקים אלו. אני אשאל שאלה, ואני לא אתן לכם זמן לענות עליה בקול, אלא לענות בלב. תסתכלו רגע על תחילת המשפט, מצוות עשה אחת, והיא שישוב החוטא מחטאו לפני השם ויתוודה. מהי המצווה שעליה הרב מדבר פה? אני לא אתן לכם לענות, אבל תחשבו לעצמכם את התשובה בקול. בינתיים אני אברך, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה מברוך. עוד מעט אני אסביר למה שאלתי את השאלה, כי אנחנו נקרא עכשיו את ההלכה הראשונה. כל המצוות שבתורה, בין עשה, בין לא תעשה, אם עבר אדם על אחת מהן, בין בזדון, בין בשגגה, כשיעשה תשובה וישוב מחטאו, חייב להתוודות לפני האל ברוך הוא שנאמר, איש או אישה כי יעשו מכל חטאות האדם, וכו' וכו' וכו', והתוודו את חטאתם אשר עשו. זה וידוי דברים. ווידוי זה מצוות עשה. נקרא גם את ההלכה השנייה. כיצד מתוודה? אומר, אנא השם, חטאתי, עוויתי, פשעתי לפניך, ועשיתי כך וכך, והרי ניחמתי ובושתי במעשיי, ולעולם איני חוזר לדבר זה. זהו עיקרו של וידוי, וכל המרבה להתוודות ולהעריך בעניין זה, הרי זה משובח. אני אשאל שאלה שנייה. קודם שאלתי מהי המצווה שהרמב״ם מגדיר בתחילת הספר, ועכשיו אני אשאל שאלה אחרת שהיא קשורה אליה. האם לפי סעיף א' יש מצווה לחזור בתשובה? האם ניתן להגדיר את החזרה בתשובה כמצווה? אתם יכולות לענות לפי מה שאתם חושבות ולפי מה שאתם רואות ברמב״ם, ואפשר גם שניהם. האם ישנה מצווה לשוב בתשובה? שאלה מופרכת, הרי ברור שלשוב בתשובה זה דבר טוב, נכון? כאילו אין חולק על זה בחדר הזה שלשוב בתשובה זה דבר טוב. אבל חכמים כשהם קראו את הרמב״ם התעקשו לשאול את השאלה, האם זו גם מצווה? האם כשאדם חוזר בתשובה, הוא זוכה לקיים אחת מתרי"ג מצוות? לשם ייחוד קודשי הבריחו ושכינתה, הרי אני בא לקיים מצוות תעשה מן התורה לשוב בתשובה. האם יש דבר כזה? או שזה לא מצווה. נכון, הרמב״ם סיבך אותנו. כולנו היינו בתודעה שלשוב בתשובה זה דבר טוב, וכמה שזה דבר טוב, שייכנו את זה לעולם המצוות. וכשאנחנו קוראים את הרמב״ם, הוא אומר, כשאדם עושה תשובה, מצווה עליו להתוודות. הרמב״ם סיבך אותנו. כך יש כאלה שרוצים להסביר את הרמב״ם, וזה באמת ההסבר שיותר מתיישב על דעתי, אבל לפני שנגיע לדברייך, נחלקו בעניין הזה, האם באמת יש מצווה לשוב בתשובה, האם אפשר להגדיר את זה כמצווה. או האופציה השנייה, שזה כאשר אדם נכנס לתקלה הזאת של חטא, הקדוש ברוך הוא נתן לו את האפשרות לשוב בתשובה, אבל זה לא מצווה מיוחדת, פשוט איזה חסד שהקדוש ברוך הוא גמל איתנו, שאפשר גם לשוב בתשובה. למה זה כל כך, מה שנקרא נפקמינה, מה זה משנה אם זה מצווה או לא מצווה, הרי ברור לכולנו שזה דבר טוב. אפשר להגיד שיש בזה נפקמינה, אבל לא רוצה ממש להיכנס לזה, אני יותר רוצה להיכנס למה שראות אמרה, שגם, שאחד הפתרונות להסביר את הרמב״ם הוא לומר שבאמת יש מצווה לשוב בתשובה, אבל אין לה שום ביטוי מעשי, ואנחנו מחפשים ביטוי מעשי. הביטוי המעשי של התשובה הוא הווידוי. ואם זה כך, זה מעמיד את הווידוי במקום מאוד מאוד משמעותי. למה זה מעמיד את הווידוי במקום מאוד מאוד משמעותי? וכאן אני אצטרך קצת את העזרה שלכם במחשבה, מה יש בנושא הזה של הווידוי. ואני אגיד לכם למה. כי בדרך כלל, ותגידו לי אם אני טועה, תשובה נתפסת אצלנו כמשהו פנימי. נגיד, אני הייתי נוהגת במשך תקופה לא להתפלל חלילה, והחלטתי בלב שאני מתפללת. אני אף פעם לא אביא את זה לידי ביטוי מילולי. אלא אם כן אני אספר לחברה שלי את שמי, החלטתי שאני מתחילה להתפלל כל יום לפחות תפילה אחת. זה הביטוי המילולי היחידי שאנחנו מכירים. פה הרמב״ם כותב בעקבות חז"ל משהו אחר, שאדם צריך להגיד את זה בפה. אדם צריך להגיד בפה שאני חוזר בתשובה. הוא מסביר אחרי זה איך אומרים את זה בפה. אבל, ולא רק שזה צריך לעשות את זה, אלא שזה בעצם הביטוי המעשי הקונקרטי של החזרה בתשובה. ולפני כן, קשה לקרוא לזה חזרה בתשובה. סליחה שאני אומר דברים כאלה חמורים, אבל לפי הרמב״ם ככה זה נראה. אם באמת מה שראות אמרה היא צודקת, שהרמב״ם אומר יש מצווה לשוב בתשובה, אבל הדרך היחידה להביא את זה לידי ביטוי זה לעשות וידוי, זאת אומרת שכל מה שקורה לנו לפני כן זה דברים טובים, אבל זה עוד לא הדבר עצמו. הדבר עצמו זה להתוודות. להביא את זה לידי ביטוי מילולי, להמשיג את זה, להגיד עשיתי כך וכך, אני מצטער ואני מקבל על עצמי שלא לעשות את זה יותר. מה אתם אומרות על דבר כזה? אני שואל, כי כשאני הבנתי את זה לראשונה, קצת הזדעזעתי. נכון? את אומרת, זה נורא, את נכנסת עכשיו, את אומרת, רגע, אתה נורא מבאס אותי. כאילו, כל הזמן אני עושה עם עצמי תהליכים של תשובה, אבל בדרך כלל אני לא ממשיגה את זה במילים, והרסת לי את כל מה שחשבתי על עצמי שאני בחורה טובה. א', אפשר לשוב בתשובה על זה שלא שמנו בתשובה. לא, אני לא אגיד לך שאת לא בחורה טובה, אבל אנחנו כן לומדים את ההלכות הללו כדי להבין יותר איך הדברים ממוקדים. כי בדרך כלל, למה אני הדגשתי את זה? כי מה שאת מתארת זה מה שכולם עוברים. התהליכים האלה של אני רוצה להיות יותר טוב, הם בדרך כלל עוברים בלב, בראש, ושם הם נשארים. והרמב״ם מכריח אותנו לצאת החוצה. הוא אומר, תדעו לכם, זאת מצוות התשובה, לצאת החוצה. ואז השאלה, א', את אומרת, זה נורא מבאס, אבל ב', האם אנחנו גם יכולים להסכים לזה? כי די נוח לנו להישאר בתחום הזה של המחשבה והלב, אני חושב. ולמה הרמב״ם מכריח אותנו לצאת החוצה? אם נפתור את השאלה הזאת, יהיה לנו קל יותר לקבל את הדבר הזה. למה הוא מכריח אותנו לצאת מעצמנו? כלומר, קודם כל, לפני שנתבאס, צריך לזכור את הדברים שהרב קוק חוזר עליהם כל הספר, אורות התשובה, שגם הרהור תשובה, הוא עושה המון המון דברים טובים. כאילו, זה לא שזה לא נחשב. אבל אחרי שלמדנו את הרב קוק, צריך גם ללמוד את הרמב״ם, מבחינה מעשית, צריך להמשיג את זה באופן מילולי. את אומרת שזה הופך את זה למשהו יותר קיים, ברגע שאני אומר את זה. תנסו את זה פעם, תראו איך זה עובד. הכל טוב, אבל הרמב״ם אומר שצריך להגיד את זה. זה נורא מפדח אותנו גם כן. כי אנחנו לא רגילים לזה, אנחנו רגילים בדרך כלל לטקסטים כתובים. אבל סתם לעמוד, איפה אני אעמוד רגע? נגיד, איפה זה יכול לתפוס אותנו? בנקודות נורא קטנות. לקחתי בננה וברכתי בורא פרי העץ. ואז אומרים לי, בוא, זה בורא פרי האדמה. אנחנו נורא מצטערים, אבל אז לבוא להגיד, אנא השם חטאתי, הביתי פשעתי לפניך, ברכתי ברכה אינה, שלא ראויה על הבננה, ואני מצטער על זה ומקבל את עצמי לעתיד, לברך על הבננה כמו שצריך, ולזכור את הברכות הנכונות לכל פרי, ולכוון את דעתי לשם, ולא לברך ככה בהיסח הדעת. איפה אני עושה את הדבר הזה? על השולחן יד כולם, אחרי זה אני הולך הצידה, אבל אם זה באמת חשוב, אז צריך למצוא לזה מקום. ולא להגיד, טוב, ביום כיפור נחזור בתשובה על הכל באופן כללי. מה זה? שם זה וידוי נורא כללי, הוא גם בלשון רבים, כאילו וידוי שאנחנו ביחד עם כל עם ישראל, אשמנו, בגדנו, גזלנו, ולא כל יום אני אשם, בוגד, גוזל, וכולי. אז את אומרת, את כבר ממקמת לי את זה בתפילה, כאילו, אני שאני שכחן גדול, אני משתדל בדרך כלל שאני יכול לא לחכות עם זה. ועם הזמן גיליתי כמה טוב זה עושה לאדם. כלומר, ברגע שאני אומר, הייתי לא בסדר ואני מצטער ואני רוצה לתקן, זה ממש מרומם את האדם. האדם נמצא במקום אחר. הצער הזה שיש לי בלב על מה שעשיתי לא בסדר, הוא נשאר מכאיב אם אני לא ממשיג את זה במילים. אבל ברגע שיש לי את... הרי אם מישהו אומר לי, בוא, אז מה זה אצל בננה? מברכים מהאדמה. יש לי צער בלב, נכון? זה פדיחה, זה לא טוב, אני עשיתי משהו לא בסדר. מה אנחנו עושים בדרך כלל? משאירים את הצער הזה בלב עם איזה, אוי, איזה בס או משהו כזה. זה נשאר בתור איזו שכבה לא בריאה על הלב שלנו. ויש לנו עוד שכבה כזאת ועוד שכבה, ואז עברתי ברחוב ובטעות העלבתי מישהו, ואז יש לי עוד שכבה, כי אני מצטער על זה, אבל לא עשיתי עם זה שום דבר, ואז תפילת 18 אחרי זה בכלל לא כיוונתי שום דבר, ועוד שכבה יש לי, ועוד שכבה ועוד שכבה. ברגע שאנחנו ממשיגים את זה במילים ואומרים, הייתי לא בסדר. עברתי ליד ברחוב והעלבתי את החבר שלי וזה, איזה שטות עשיתי. ואיך עשיתי דבר כזה, אני כל כך מצטער על זה. עכשיו, לא תמיד אנחנו גם יכולים לשוב בתשובה שלמה. אני יכול להגיד, לא יודע, יש לי לשון חדה כזאת, אני לא יודע מה לעשות איתה, תעזור לי הקדוש ברוך הוא, אני רוצה לשוב בתשובה שלמה על זה, ויש לי לשון חדה, אני נורא שנונה ונורא זה וצינית ונורא קשה לי. אני נורא רוצה לחזור בתשובה שלמה על זה ולזה, ואני לא יודעת אפילו איך לבקש סליחה מהחברה שפגעתי בה, אבל להמשיג את הדברים במילים, לא להשאיר את זה בתור הרמות. זה הרמות קשות נורא שנראות לנו בלב. עכשיו, אני עצמי לא תמיד מצליח, אבל אני אומר לכם שכשאני מצליח, זה וואו, זה מרומם. כאילו, אני לא עף על טילים, אבל זה מרומם, זה הופך את היום ליום אחר. אני משתדל, כיוון שאני שכחן גדול, ברגע שאני חושב על זה, לתפוס עם עצמי איזה פינה, וכמה זמן זה לוקח? 40 שניות. 40 שניות שהופכות את הבן אדם לבן אדם אחר.
ממש לכל?
אני אגיד לך, בוקר עשיתי את זה. הבוקר הצטערתי על משהו שעשיתי אתמול, אז דיברתי, כן. לפני התפילה אמרתי, ריבונו של עולם, לפני התפילה, אני רוצה לדבר על מה שהיה אתמול. לא, לא, מה פתאום לפני מישהו? מה, אני אספר לכולם איזה פתחן אני? לא, זה גם לא נכון. לא, לא, יש לנו רק אחד. מולו אנחנו מדברים. לפעמים אדם מרגיש צורך לשתף, אז אפשר לשתף, אבל גם כן זה לא הדבר הכי חכם תמיד לספר לכולם על כל החטאים שעשיתי. אנחנו נראה את זה בהלכות תשובה, מתי אדם מפרסם את החטא שלו, מתי לא. אבל חטאים שעשיתי ביני לבין עצמי, אלא אם כן את מרגישה טוב לשתף חברה, את יודעת שהיא תומכת בך, והיא תגיד לך זה בסדר, ותתחזקי, ופה ושם ולא קרה שום דבר. קרה, אבל אפשר לצאת מזה וכו'. זה כן, אבל את הוידוי עצמו מול הקדוש ברוך הוא בלבד. ברגע שהבנתי את החשיבות שהרמב״ם נותן לזה, וגם חוויתי את החוויה הזאת בעצמי, מאז אני משתדל להקפיד, לא לחכות ליום כיפור עם כל הערימה. הרי כשאני מגיע ליום כיפור, מי זוכר מה הוא עשה, מה היה? אנחנו... ורציתי להדגיש את העניין הזה. עוד הערות על הנושא הזה של הווידוי? שאלות, טענות, מענות? טוב, אז בואו נקרא שוב את סעיף א', כל המצוות שבתורה, בין עשה, בין לא תעשה, אם עבר אדם על אחת מהן, בין בזדון, בין משגגה, כשיעשה תשובה וישוב מחטאו, חייב להתוודות לפני האל ברוך הוא, שנאמר איש או אישה כי יעשו מכל חטאות האדם, והתוודו את חטאתם אשר עשו, זה וידוי דברים, ווידוי זה מצוות עשה. שוב, אני נכנסתי בקצרה לדיון מאוד גדול בין האחרונים, איפה מצוות תעשה לדעת הרמב״ם, האם רק הווידוי זה מצוות עשה או שזה ביטוי של מצוות התשובה, אבל בכל אופן הרמב״ם מגדיר את זה כמצווה, את הנושא הזה של הווידוי, וזה היה חשוב לי שנקרא בקול. כיצד מתוודה? אומר, אנה השם, חטאתי, הוויתי, פשעתי לפניך, ועשיתי כך וכך, והרי ניחמתי ובושתי במעשיי, ולעולם איני חוזר לדבר זה, זהו עיקרו של וידוי, וכל המרבה להתוודות ולהעריך בעניין זה, הרי זה משובח. כך, אני אגיד שני דברים. קודם כל, לגבי עשיתי כך וכך, עצם האמירה שאדם אומר, אני עשיתי כך וכך, יש בה איזושהי צורה של זיכוך. כי עד שהוא לא אומר את זה, האדם די מתעלם ממה שהוא עשה. ולרגע שהוא אומר, אני עשיתי כך וכך, יש בזה רמה של זיכוך. אני אומר מעבר למה שהרמב"ם מדבר פה על זה שככה מצווה לעשות. ב', אומר הרב קוק, מי שאומר אני עשיתי כך וכך, הוא מאמין ביכולותיו. כי הוא לא אומר החברים שלי הכריחו אותי, המצב הנפשי שלי הכריח אותי, הילדות העשוקה שלי הכריחה אותי לעשות את זה, הכעסים שלי על אבא שלי הכריחו אותי לחלל שבת חס ושלום או משהו כזה. אני, נגיד חס ושלום, עישנתי סיגריה בשבת. ברגע שאני אומר, אני עשיתי את זה, זה הפתח שבו אדם יכול לדעת שהוא גם יכול לעשות טוב. כי ברגע שאני מאשים את כל העולם חוץ מעצמי, אז אני גם לא מאמין שבאמת אני יכול לעשות טוב. ברגע שאני אומר, אני אחראי, אז אני אחראי על הכל. וכיוון שאני אחראי, אז סימן שיש לי כוחות לעשות הכל. שזה הבחנה מאוד יפה של הרב קוק, במילים האלה של עשיתי כך וכך. כשאדם אומר, עשיתי כך וכך, האחריות שלו בעצם מראה שהוא מסוגל גם לעשות טוב. אף אחד לא הכריח אותי, אף אחד לא אשם ממה שעשיתי. אני היחיד שלוקח אחריות על המעשים שלי, ולכן אני גם יכול לעשות טוב. הדבר השני, לספר שזה מצער אותי, והרי ניחמתי ובושתי במעשיי, אני מתבייש במה שעשיתי. החלק השלישי, אני מתקשה בו לפעמים, ואני מתאר לעצמי שחלקכן גם כן עלולות להתקשות בו, ולעולם איני חוזר לדבר הזה. זה אני יכול לראות כאשר אדם מחליט על תפנית מאוד חדה בחיים שלו. נניח אדם מחלל שבתות, ויום אחד הוא אומר, גמרנו. הייתי דתל"ש 5 שנים, זהו, מספיק, זה היה שטויות, זה היה משובת נעורים, אני עכשיו עומד להתחתן, והחלטנו ביחד, אני וזוגתי שתחיה, לשמור שבת, ולעולם איני חוזר לדבר הזה. זו החלטה שבאמת אדם יכול להגיד לעולם איני חוזר, כי במקום שבו הוא נמצא הוא יודע שהוא קיבל החלטה של חיים. אבל יש חטאים שמלווים אותנו כל הזמן. כל אחד יש לפי שורש נשמתו את התיקונים שלו בעולם, ולכל אחד מאיתנו יש נקודות שהוא חוזר אליהם כל הזמן. ובהם הרבה פעמים קשה לנו להגיד לעולם איני חוזר לדבר הזה. לפעמים אני נמצא בנקודה שבה אני אומר כרגע, לפי התחושות שלי כרגע, אני כל כך מואס במעשה הזה, שבאמת אני, בנקודה הזאת, שבה אני נמצא, אני יודע שאני לא רוצה לחזור לזה יותר לעולם. אני מכיר את עצמי ויודע שעוד יומיים אני יכול לחשוב אחרת. לא עוד יומיים, עוד שעתיים אני יכול לחשוב אחרת. אבל חשוב לי להגיד לך, ריבונו של עולם, שבנקודה הזאת שבה אני נמצא, אני מרגיש תחושה כזאת שאני לא רוצה לחזור לזה יותר לעולם. זו אמירה שיש בה אמת, ולא להיבהל מזה שהיא אמת סובייקטיבית. למרות שאני מכיר את עצמי, אני יודע שעוד, לא עוד יומיים, עוד שעתיים, אני יכול להרגיש תחושות אחרות. אבל כרגע, במקום שבו אני נמצא, אני כל כך מואס במה שעשיתי, שאני רוצה לומר לך שאני לא רוצה לחזור לזה יותר לעולם, ואם הייתי נשאר בנקודה הזאת שבה אני נמצא כרגע, באמת לא הייתי חוזר לזה לעולם. דבר שני, כאשר אני חושש מעצמי. אני יודע שאני לא רוצה לחזור לזה, אבל אני מכיר את עצמי, אני יודע שהחטא מהסוג הזה חוזר ופוגש אותי כל הזמן, והוא מאתגר אותי כל הזמן. אני עושה לעצמי נוסח כזה, אני מקווה שאני צודק. אני אומר לעצמי, אני אשתדל לא לחזור לזה החטא לעולם. אני מאוד אשמח להגיד שאני לא אחזור לזה, אבל אני יודע, אני רוצה להגיד לך שאני רוצה להשתדל. דבר שני, אם אני נמצא במצב כזה, אני גם רוצה לבקש ממך שתעזור לי. כי בלב, בעומק, בעומק, אני באמת לא רוצה לעשות את זה יותר אף פעם. שם זה הנקודה האמיתית שלי. באמת, מבחינת האמת, אני לא רוצה לעשות את זה יותר לעולם, אף פעם, בחיים. אני מכיר את עצמי ואני יודע שאני אתקשה בזה, אז תעזור לי, ריבונו של עולם. אני מבקש ממך. אתה רואה שאני חוזר לאותה נקודה כל פעם, כל פעם אני חוזר לאותה נקודה. תעזור לי בעניין הזה. ועצם הבקשה הזאת, היא גם מכוונת אותנו יותר. כאשר אדם אומר לקדוש ברוך הוא, תשמע, אני מבקש שתעזור לי בעניין הזה, אני הרבה יותר ממוקד עם עצמי גם כן. אני יודע שזו משימה שאני צריך לכוון את עצמי אליה, וגם מקובלים אנחנו שכשאדם מתפלל לקדוש ברוך הוא מקשיב ועוזר. לא באותו יום, עוד יומיים, בזמנו החופשי מה שנקרא, הוא יש לו חשבונות משלו, אבל זה ברור שכשאדם מבקש על נקודה ספציפית, הקדוש ברוך הוא מקשיב ונותן לו את הכוחות בסופו של דבר. כיוון שבדרך כלל הנקודות שאנחנו חוזרים אליהם כל הזמן, זה אפשר להגיד שזה התיקון של החיים שלנו, אז הנקודה הזאת תלווה אותנו בצורה כזו או אחרת הרבה. אבל ככל שתעבורנה השנים, זה יותר יתעדן, יותר יקבל עומק, יותר יאיר לנו זוויות אחרות בחיים שלנו. והתהליך שאנחנו עוברים עם הנקודה הזאת שחוזרת לנו כל הזמן, הוא יהיה תהליך טוב אם אנחנו כל הזמן נהיה מכוונים לסיפור הזה. לא להיות מכוונים איזה בתסכול, אוף איזה בסה, עוד פעם נפלתי, מותר להתבאס, אבל שהתסכול לא יהרוג אותנו. לפעמים אדם צריך לזהות מה הנקודות שתופסות אותו בחיים. כל אחד מאיתנו יש איזושהי נקודה שהיא מייחדת אותו, כלומר היא מצביעה לו גם מי הוא. לא רק על הצד השלילי, גם על הצד החיובי. הנקודה הזאת מצביעה לנו מי אנחנו. היא בעצם התיקון הגדול שלנו, היא בעצם מסמלת את הדבר הגדול של החיים שלנו. אנחנו חוזרים אליה כל הזמן כי היא אנחנו. הרבה פעמים זה חוזר בצורה שלילית, אבל זה גם מספר לנו מי אנחנו בצורה חיובית. הנקודה הזאת היא נקודה טובה, וכשחוזרים אליה, עושים בתשובה ומבקשים מהקדוש ברוך הוא עזרה בנקודה הזאת. וכל המרבה להתוודות ולהעריך בעניין זה, הרי זה משובח. ועכשיו הרב מביא כמה דוגמאות לנושא הזה של וידוי. וכן בעלי חטאות והאשמות. כלומר, אדם שמביא קורבן חטאת, או קורבן אשם. בעת. כן. כן.
נכון.
אז אני אסייג את דבריו של הרמב״ם בלי לבקש רשות מהרמב״ם. זה לא בסדר, אבל אני לא יודע למה הוא התכוון בדיוק, אבל אני מאוד מסכים עם זה. כלומר, אדם צריך להתוודות הרבה אם זה מביא אותו למקומות טובים. אם זה מביא אותנו לעצבות ולחוסר עשייה, אז בואו נעזוב את זה מיד. כלומר, אם וידוי ארוך גורם לנו להתחפר בתוך עצמנו ולהתחפר בתוך הרע שלנו, זה לא הנקודה. התשובה צריכה להביא שמחה לאדם. אם היא מביאה לו עצב, סימן שמשהו לא מסודר אצלו בנושא של התשובה, ולכן כדאי לעשות בצורה מינימלית את מה שהרב אומר, חטאתי, אביתי ושעת, עשיתי כך וכך. כי הנקודה של השמחה בעקבות התשובה היא מאוד חשובה. התשובה אמורה להביא את האדם לחיוניות, לפעילות יותר טובה, לעשייה חיובית, לתנועה, לזרימה. אם התשובה מביאה את האדם לתסכול ולחוסר יכולת לעשות ולעצבות ולדיכאונות, שיעצור מיד, כי משהו לא מכוון אצלו בנושא של התשובה. ובעניין הזה אני מקבל את ההערה שלך, ואני חושב שגם רמה מקבל. אני לא הייתי קורא לזה לוותר לעצמי. אני הייתי דווקא אומר להילחם ביצר הרע שלי שמפיל אותי לדיכאונות. כי אם זה מפיל אותי לדיכאון, זה לא בא מהצדדים הטובים שלי. זה בא מהמקומות הלא טובים שלי. שרוצים. השכל שלי אומר שלא, כי אם הרמב"ם אומר שזה מצווה, אז זה אמבולטים לכולם. אני חושב. כן, את יכולה לדמיין מישהו שבידו יהרוס לו? אם שאלת, כנראה את יכולה לדמיין. מה שאת אומרת, שאם אני אתחיל עכשיו על כל, הרי את אומרת לעצמי איך, אני אומר בשמך כאילו, וואו, אני בטח מלאה חטאים, חס ושלום. אם אני כל היום אעסוק בתשובה, אז זה כל הזמן מזכיר לי איזה לא טובה אני. אז א', אני לא חושב שכולנו מלאים חטאים. אנחנו בדרך כלל עושים מעשים טובים. אני רק אומר את הבאסה הזאת שאני עושה משהו לא טוב, היא נשארת לי בלב. אני לא רוצה להשאיר אותה שם. היא נשארת ותוססת ועושה צרות צרורות. מה, אם אני לא אדבר על זה?
לא, אני חושבת שזה לא סתם יושב ולא עושה כלום, אלא אין איזשהו משקיע, כי אני חושבת שאני לא יודעת מידה של...
נכון.
בואי תסביר איך שעושה את זה נכון, פעם שמיים באס.
נכון, אבל הבאסה הזאת היא לא טובה לנו. בוא נגיד, יש בצדדים שהם מזיקים לנו. והתהליך של התשובה, הם מאוד מרפא אותם ומאיר אותם את הצדדים הללו. כן. כי ברגע שאני אומר, אני מצטער על זה, ואני רוצה להיות טוב יותר, זה ממש תהליך של ניקוי. זאת אומרת, אם אני כל היום אעסוק בזה, א', קשה להתרגל לזה. כלומר, עכשיו כל רגע לזה. אבל מדי פעם, תראי שאת ממשיגה את זה במילים ומספרת לקדוש ברוך הוא, תשמע, עשיתי כך וכך, זה נורא מצער אותי, אני רוצה להיות יותר טובה, תראי איך זה מרורם אותך. לא כל 5 דקות, אבל את גם לא עושה חטאים כל 5 דקות. נכון. כן, לא לצעוק את זה לכל. גם לדבר בלי להשמיע קול. מביך. זה טוב, זה מבוכה טובה. זה מבוכה טובה. מה זה? יש איזה צד של צער שעושים תשובה. אי אפשר להתחמק מזה. והצד הזה הוא טוב לנו. זה מין כאב מרפא. הוא טוב לנו. הוא קשה, זה תמיד מפחיד מה אני אלך להיכנס לזה, אני לא רוצה וכו' וכו', אבל ברגע שעוברים את זה, וואו. אני אספר לך הבוקר, מה שעשיתי אתמול, כי הרגשתי מאוד מזופת עם זה הבוקר. ברגע שדיברתי על זה, הרגשה אחרת לגמרי. זה שם אותך במקום אחר. אפשר לנסות. בוקר טוב. בוא נקרא, וכן בעלי חטאות והאשמות. בעת שמביאים קורבנותיהם על שגיגתם או על זדונם, אין מתכפר להם מקורבנם עד שיעשו תשובה ויתוודו וידוי דברים, שנאמר ויתוודה אשר חטא עליה. כלומר, הרמב״ם בא ואומר, שימו לב, מי שמביא חטאת ואשם, מהרי בני המקדש ותחזור עבודת הקורבנות, הקורבן עצמו לא מחפר. מה שמחפר זה התשובה שבאה איתו. אין מתכפר למקורבנם עד שיעשו תשובה. הוא צריך להגיד, אדם שחילל שבת ומביא קורבן חטאת, הוא חילל שבת בשגגה. אני יודע, בישל בשבת ולא שם לב שהוא מבשל, או לא שם לב שנכנסה שבת. צריך להביא קורבן חטאת. הוא מביא את הקורבן, הוא צריך לעמוד ליד הקורבן בבית המקדש, להגיד, אנא השם חטאתי, הביתי פרשת לפניך, בישלתי בשבת קודש, שבת פרשת כי תצא, אני יודע. אני נורא מצטער, זה ממש בוש לעמוד פה בבית המקדש ולספר לך את הדבר הזה, אבל זה מה שעשיתי. ולעולם אני חוזר לדבר, זה לא אפשר יותר בשבת. זה לא היה בסדר, לא שמתי לב, זה לא בסדר שלא שמתי לב, אולי. ככה מתכפר לו. ואם הוא בא וסתם מביא קורבן, אז די בזבוז כסף, כאילו, ככה זה נשמע. כלומר, חוץ מזה שהוא עשה אולי את המצווה של להביא את הקורבן, אבל מבחינתו זה הוא פספס, כי הוא לא שב בתשובה. שימו לב להמשך, וכן כל מחויבי מיתות בדין ומחויבי מלכות, אין מתכפר להם במיתתם או בלקיעתם עד שיעשו תשובה ויתוודו. אדם נשכל, לא עלינו. בסוף סתם מת בלי תשובה, זה חבל. כאילו זה, למרות שלמיתה הזאת יש כוח גדול בכפרה, אבל עד שיעשו תשובה לא מתכפר. וכן החובל בחברו או המזיק ממונו, אף על פי ששילם לו מה שהוא חייב לו, אין מתכפר לו עד שיתוודה וישוב מלעשות כזה לעולם, שאני אומר מכל חטאות האדם. אדם פגע בחברו. בדרך כלל אנחנו מרגישים את עיקר הקושי לבוא לבקש סליחה מהחבר. אבל זה לא הדבר היחיד. אחרי שביקשנו סליחה מהחבר, והוא סלח לנו, אדם בא ואומר, אנא השם, חטאתי, עוויתי ופשעתי, ופיצצתי את חברי יוסף במכות. ואני יודע שזה חטא, כי אתה לא מרשה לנו להרביץ אחד לשני. זה לא בסדר, אני מצטער מאוד על מה שעשיתי לפניך. התנהגתי כמו שלא בן אדם יהודי מתנהג, ואני לא ארביץ יותר מכות לאף אחד. כן, גם זה. בסדר? עד כאן הוידוי, ומכאן הרמב״ם עובר ליום הכיפורים קצת. שעיר המשתלח, לפי שהוא כפרה לכל ישראל, כהן גדול מתוודה עליו על לשון כל ישראל, שנאמר מתוודה עליו את כל לבנות בני ישראל. עכשיו תגידו מה קורה פה, הרי אנחנו עושים וידוי, אנחנו יודעים בדיוק על מה אנחנו מתוודים. מה זה כהן גדול מתוודה עליו על לשון כל ישראל? נקרא את ההלכה הבאה וננסה קצת יותר להבין מה קורה פה. שעיר המשתלח מכפר על כל עבירות שבתורה. הקלות והחמורות, בין שעבר בזדון, בין שעבר בשגגה, בין שהודה לו, בין שלא הודה לו. כלומר, אם הוא עבר בשגגה, לפעמים אני יודע, לפעמים אני אפילו לא יודע שחטאתי, הכל מתכפר בשעיר המשתלח, והוא שעשה תשובה. אבל אם לא עשה תשובה, אין השעיר מכפר לו אלא על הקלות. אנחנו נחשפים פה למשהו מופלא ביותר. פעם בשנה יש כפרה כללית לעם ישראל. בלי פירוט של חטאים. זה אומר שהתורה יודעת שהחיים במציאות של העולם הזה קשורים לחטא. באיזושהי צורה. ופעם בשנה יש תהליך של ניקיון כללי, שאנחנו לא חווים אותו היום, כי אין לנו שעיר המשתלח. אבל הכהן הגדול היה בא ואומר, אנא השם חטאו ארור ופשו לפניך, אמרה בית ישראל, כפר נא לחטאים, לעוונות או לפשעים שחטאו ארור ופשו לפניך, ועושה תהליך של ניקיון כללי. מדהים, נכון? הלוויה עלינו. עם כל זה צריך לדעת שכנראה זה לא עבד, כי בסוף בית המקדש נחרב. כלומר, הארונות התרבו עד כדי כך שכנראה התהליך ניקיון הזה כבר לא הצליח לסחוב. אבל באופן כללי, חברה מתוקנת, פעם בשנה, יש תהליך ניקיון כללי, שהכהן גדול בא, ומתוודא את החטאים על השעיר המשתלח, והשעיר מחפר, אומר הרמב"ם, בתנאי שעשו תשובה, אבל גם אם לא עשו תשובה, הוא מחפר על כל העבירות הקלות, הוא עוד מעט יסביר מה זה עבירות קלות. כלומר, ישנן עבירות, שגם אם אנשים לא עשו עליהן תשובה, זה מחפר עליהן. אמנם זה נתון במחלוקות הדברים הללו, והרמב״ם בחר פה שיטה אחת, אבל אנחנו הולכים איתו. הוא אומר, שעיר המשתלח, גם אם לא עשו תשובה, מחפר על העבירות הקלות. אם עשו תשובה, הוא מחפר על הכל. יש בו כוח פעם בשנה לעשות ניקיון כללי כזה, זה אומר שהקדוש ברוך הוא חפץ בקיומו של העולם. כלומר, הוא אומר, אני יודע שהבאתי אתכם לעולם מסובך, אבל העיקר הוא שאני רוצה שהעולם הזה יתקיים. ולכן כיוון שאני יודע שהעולם הזה מסובך, אני פעם בשנה נותן לכם את האפשרות לעשות ניקיון כללי. יש אפשרות כזאת. כי הניקיון כללי אומר, אני רוצה שהעולם הזה יתקדם. זו המטרה העיקרית שלי. אני רוצה שהוא ימשיך. אני רוצה שתמשיכו, תחיו, תבנו, תיצרו, תעשו. אני יודע שהבאתי אתכם לעולם מסובך שבו יש חטא ושאתם נופלים מדי פעם. אף אחד לא חייב בגזרת עליון ליפול, אבל כנראה בגזרת עליון כן החטא הוא חלק מהמציאות של החיים, ולכן כשמדברים על כל עם ישראל, אז יש פעם בשנה ניקיון כללי, כפרה כללית על כל עם ישראל. כן. נכון. שעירי ראשי חודשים שמחפרים. שעירי ראשי חודשים שמחפרים. שעיר, כן. נכון, 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 את מזכירה דבר טוב. יש גם כל ראש חודש וגם ברגלים יש חטות ציבור כאלה, צעירי עיזים לחטאת שהם כפרה לכלל עם ישראל, נכון, שהם יוצרים איזושהי כפרה. אני לא מספיק בקיא להגיד באיזה רמה הכפרה הזאת, אבל הרמב"ם פה את שעיר יום הכיפור אומר, זה כפרה כללית לכל עם ישראל, על כל העבירות. אם לא עשה תשובה, הוא מכפר על העבירות הקלות. ומהן הקלות ומהן החמורות? החמורות הן העבירות שחייבים אליהן מיתת בית דין או קרת. 36 קרתות בתורה, רובם עוסקים בענייני עריות, אבל לא רק. יש לנו גם שמירת שבת, ומיתות בית דין, יש לנו על שבת, על רצח. עבירות שבדרך כלל רובנו רחוקים, אני אגיד ככה. אני חושב שביום יום שלנו, אף אחד מאיתנו לא ממש פוגש קריטות ומיתות בית דין. למעט אולי איסורי שבת, אבל בדרך כלל במבנה שבו אנחנו חיים קשה, קצת קשה להתקרב לאיסורי שבת ברמה של מיתות בית דין. איפה היינו? החמורות הן העבירות שחייבים אליהן מיתת בית דין או קראת, ושבועת שווה שקר אף על פי שאין בה קראת, הרי מן החמורות. הגמרא מייחדת סעיף מיוחד לנושא של שבועת שווה שקר. היא אומרת, שימו לב מה כתוב בעשרת הדיברות. לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא, כי לא ינקה השם את אשר יישא את שמו לשווא. שבועת שווא ושקר זה שבועה חמורה. וצריך לשים לב את זה, אני לא אפתח את הנושא הזה עכשיו. צריך להיזהר בשבועות, שוב, מרובנו לא עסוקים בזה, אבל צריך לדעת את זה. לא, לא, שבועה. אני נשבע בשם השם שלא... כן. זה דבר חמור. מה? אנשים... תלוי למה את קוראת. אני שומע ו... נצר לך תמונה. יוסי, למה העתקת? המורה באלוהים, באמא שלי, בספר תורה, לא העתקתי. שאומר באלוהים לא העתקתי, הכוונה כמו שאלוקים, נכון, כך זה שלא העתקתי זה נכון, חס ושלום. צריך מאוד להיזהר בעניין הזה. כן, אבל העיקרון הוא להגיד כמו שאלוקים אמת, כך גם מה שאני אומר אמת. אם מישהו אומר את זה על דבר שהוא שקר, זה חמור מאוד. בסדר? כאשר צריך להישבע, למשל, כאשר בית דין באים ואומרים, לבית או לא לבית, הוא אומר לא לביתי, ובית הדין מגיע למסקנה שאדם צריך להישבע, אז זה לא רק שזה מותר, אלא זה מצווה. כלומר, כאשר צריך להישבע, זה מצווה להישבע בשם השם. שזה שני הצדדים. אבל צריך להיזהר מזה, לא להגיע למקומות הללו, אבל כשצריך להגיע, כלומר, כשאין ברירה, אז זה הופך להיות מצווה. כלומר, לפאר את שם השם, להגיד, אני נשבע בשם אלוקי ישראל, שכך וכך וכך. שאלת שאלה טובה. שבועת שווא, זה לא יושב לי בראש, אבל אם אני לא טועה, זה להישבע סתם. להישבע על זה שזה שולחן, למשל. אחת מהצורות של שבועות שווא, אני לא זוכר את כולם. שזה גם כן שימוש בדבר נורא קדוש לדבר שהוא שטותי. אבל אני לא רוצה להיכנס לנושא הזה של השבועות, הוא נושא רחב קצת, והוא קצת יסיט אותנו מהסדר. ושאר המצוות לא תעשה, ומצוות עשה שאין בהן קראת, הן הקלות. בזמן שאין בית המקדש קיים, ואין לנו מזבח כפרה, אין שם אלא תשובה. אין שם אלא תשובה, שם זה לא מציין מקום, אלא כנראה זה קצת השפעה מערבית, שאני לא מכיר ערבית, אבל אמרו לי, נדמה לי שקראתי אצל הרב קפח, שבערבית יש כמו באנגלית שאומרים there is תשובה, אז יש גם משהו כזה בערבית, ועל בסיס זה הרמב״ם כותב אין שם אלא תשובה, כוונתו אין במציאות אלא תשובה. אנחנו כל כך רגילים לנושא הזה של התשובה, שאנחנו לא חושבים בכלל על דברים אחרים. ואני חושב שבמשך 2000 שנה הקדוש ברוך הוא לימד אותנו רק לחזור בתשובה, בלי מזבח כפרה, בלי זרם משתלח, בלי קורבנות, בלי שום דבר, כדי שנלמד להפעיל את השריר הזה, השריר הזה של לחזור בתשובה. ואחרי שנדע להפעיל אותו טוב, אז זרם משתלח יבוא וישב על בסיס טוב, על בסיס איתן. כי כשכנראה היה בית מקדש, אנשים הפעילו את הנושא של קורבנות, של שעיר המשתלח, של חטאות, השמות וכו', ולא הפעילו את השריר הזה של התשובה, ואז זה לא עזר להם. וככה 2000 שנה אנחנו מתרגלים את הנושא הזה של התשובה כדי להתחזק בעניין הזה. התשובה מחפרת על כל העבירות, אפילו רשע כל ימיו ועשה תשובה באחרונה, אין מזכירים לו שם רשעו שנאמר ורשעת הרשע לא ייכשל בה ביום שובו מרשעו. אני חושב שזה אומר שהתשובה היא משהו הרבה יותר מהותי אצלנו מאשר החטאים. אני חושב שזה מה שאומר המשפט הזה. כלומר, אם כשאדם עושה חטאים כל ימיו, וביום האחרון של חייו הוא עושה תשובה, הוא אומר, מה עשיתי? כל חיי עשיתי דברים לא טובים, ואם הייתי יכול לחזור על כל החיים שלי, הייתי עושה את הכל אחרת? האמירה הזאת היא הרבה יותר אמיתית מכל החטאים שהוא עשה, ולכן כל החטאים לא נחשבים אצלו. כי ברגע שהוא עשה תשובה, הוא נגע בנקודה המהותית ביותר שלו. והוא הביא אותה לידי ביטוי. וכל מה שהוא עשה לפני כן, חילל שבתות, אכל טרפות ונבלות, גנב, כל הדברים הללו, הם באיזשהו מקום היו חיצוניים למהות שלו. וברגע שהוא עשה תשובה, הוא בעצם נגע במקום הכי עמוק שלו, ואמר לקדוש ברוך הוא, זה אני באמת. כל מה שעשיתי, זה לא אני באמת. ואז יש אפשרות, לשכוח מכל מה שהוא עשה, למרות שזה נראה לנו מופרך לגמרי, מה זה לשכוח? הבן אדם 60, 70, 80 שנה חי ועשה רק טעויות. לא נזכור לו שום דבר, מה זה, איזה מין משחק זה? ואני חושב שהתשובה היא כזאת, שבאמת ברגע שהוא עשה תשובה, הוא עשה את הדבר הכי מהותי שלו. הוא אמר, אני בעצם בן אדם טוב. וכל מה שעשיתי זה היה דברים חיצוניים, ועכשיו סוף סוף אני מצליח לחלץ את הטוב הזה מתוכי, ולהגיד לך ריבונו של עולם, זה מי שאני באמת. אני כל כך מצטער על כל מה שעשיתי, כל חיי חייתי עם טעויות, עשיתי דברים לא טובים, ואז לא זוכרים להיות כל מה שהוא עשה. הרב ממשיך, ועצמו של יום הכיפורים מכפר לשווים, שנאמר כי ביום הזה יכפר אליכם. הרמב״ם נותן לנו שני דברים שמחפרים לנו, תשובה ויום הכיפורים. כאשר היה שעיר המשתלח, הרי אמרנו ששעיר המשתלח מכפר יחד עם התשובה על כל העבירות. כאשר היה שעיר המשתלח, תשובה ויום הכיפורים היו מספיקים. כאשר אנחנו בלי שעיר המשתלח, העסק נהיה הרבה יותר מורכב, ואנחנו נקרא עכשיו איך העסק נהיה מורכב יותר. ואנחנו, יש לנו 18 דקות. אני אקרא מכאן עד סוף הפרק בבת אחת, ואחרי זה ננסה לפרק את הדברים. שוב, אני חוזר, אנחנו נמצאים עכשיו במקום שאין שעיר המשתלח, ואין לנו קורבנות, ומה שמחזיק אותנו מעל המים זה תשובה ביום הכיפורים. שימו לב, זה לא נותן פתרונות מלאים. אף על פי שהתשובה מחפרת על הכל, ועצמו של יום הכיפורים מחפר, יש עבירות שהן מתכפרים בשעתן, ויש עבירות שהן מתכפרים אלה לאחר זמן. כיצד? עבר אדם על מצוות עשה שאין בה כרת, ועשה תשובה, אינו זז משם עד שמוחלין לו מיד, ובאלו נאמר, שוב בנים שובבים, ארפה משובותיכם. יש למישהי דוגמה למצוות עשה, שאדם עובר עליה? תרומות ומעשרות, אני מנסה לחשוב אם יש שם גם איזשהו לאו. שאדם אכל בלי להפריש תרומות ומעשרות. בתרומות יש איסור חמור יותר, בואו נעזיב את התרומות בצד. נדמה לי שזה אפילו מתאגיד השמיים אם אני לא טועה, אבל מעשרות, אדם אכל בלי להפריש מעשרות. ויש עליו מצווה להפריש מעשרות. השאלה אם יש בזה גם לאו, אני לא זוכר. אם יש בזה לאו, זה יותר מסבך אותנו. אבל אם... זה איסור, זה לא תעשו. צדקה, אבל איפה יוצא לנו לעבור על זה? אני אתן לכם דוגמה. קראנו השבת, ביומו תיתן שכרו. מצווה שחשוב להכיר אותה. מצווה לתת לפועל את השכר באותו יום. איפה זה יוצא לנו? בדרך כלל יש לנו הסכמי שכר, אנחנו לא, המצווה הזאת לא באה לידי ביטוי כל כך. איפה זה כן בא לידי ביטוי? הזמנו אינסטלטור הביתה, הוא עושה לנו את העבודה, 250 שקלים, אני אומר לו, אין לי, אני אביא לך, אין לי. ולמחרת אני מביא לו, התורה אמרה, ביומו תיתן שכרו. אדם צריך לעשות את כל המאמצים שיכול, אפילו ללוות כסף, העיקר לתת לו ביומו. אדם עבר על ביומו תיתן שכרו, הוא לא ידע את ההלכה הזאת, נתן לאינסטלטור רק אחרי יומיים, ואז הוא קורא בהלכה שצריך לתת באותו יום, זה לא משהו שהוא יכול לתקן, זה מצוות עשה שאדם חייב בה והוא לא עשה אותה, הוא שב בתשובה, מיד מוחלין לו, כיף חיים, ניקיון מיידי. על זה אומר הפסוק, שובו בנים שובים, ארפה משובותיכם. ברגע שאתם תשובו, אני ארפה אתכם. עבר על מצוות לא תעשה שאין בה כרת. זה מה שהזכרתם בשר וחלב. ולא מיתת בית דין. ועשה תשובה, פה התחלנו כבר להסתבך. במצוות לא תעשה המצב יותר מסובך. תשובה תולה, ביום הכיפורים נכפר, ובאלו נאמר כי ביום הזה יכפר אליכם. אדם אכל בשר וחלב, ועשה על זה תשובה, התשובה בסדר, אבל הוא עוד לא הגיע לכפרה. מתי מתכפר? ביום הכיפורים. אם הוא עשה את זה בחשבה, אז הוא 11 חודשים סוחב את הסיפור עם עצמו, עד יום הכיפורים הבא. עבר על קרטות ומיטות בית דין, חלילה וחס, חילל שבת, בעל נידה, דברים שיש בהם כרת ומיטת בדין, ועשה תשובה, תשובה ויום הכיפורים תולין, ואיסורים הבאים עליו גומרים לו את הכפרה. ולעולם אין מתכפר לו כפרה גמורה עד שיבואו עליו איסורין, ובאלו נאמר ופקדתי בשבט פשעם ובנגעים עוונם. הקדוש ברוך הוא יתקן לנו את הפשע על ידי שבט, על ידי שהוא ירביץ לנו, ועל ידי זה שהוא ייתן לנו נגעים, אז הוא יחבר לנו על העוונות. מפחיד הנושא הזה של איסורים? בוא נגיד, רובנו לא מגיעים בקרטות ומיטות בדין, אני חושב, זה לא נושא שהוא יומיומי. אבל כן צריך לדעת שכשאדם עובר על זה והוא עושה תשובה, זה נושא גדול. ככה, אדם, נכון, אדם חילל שבתות, אותו דתל"ש שסיפרנו עליו בתחילת השיעור, ואחרי 5 שנים של דתל"שיות מחליט לחזור לשמור מצוות, מה הוא עושה עם כל השבתות שהוא חילל? הוא מצטער על זה, עושה תשובה, תשובה תולה, יום הכיפורים תולה, ואיסורים שבאים עליו מחפרים. רק בסוף כש... אני לא חושב שהקדוש ברוך הוא עושה את זה לבן אדם. חוץ מזה, תראי לי בן אדם שאין לו איסורים. זה סתם ככה. לא איסורים שנופלים אליו סליים וזה, יש איסורים... לא ראיתי אדם בלי איסורים, בוא נגיד ככה.
אני לא
חושב. אין לי תשובה למה יש כל כך הרבה איסורים בעולם, זו שאלה שאני שומע את עצמי הרבה שנים ולא מוצא לפתרון, אבל אני כנראה לא היחיד שלא מוצא לזה פתרון. אבל בוא נגיד, אדם קודם כל שבאים עליו איסורים צריך לפשפש במעשה, לראות איפה. לפעמים, כך אומרים חז"ל, הוא פשפש והוא לא מצא, להגיד זה איסורים של אהבה. לא יודע בדיוק מה זה המושג הזה, איסורים של אהבה, אבל יש גם כנראה מושג כזה, שהקדוש ברוך הוא מייסר את האדם, כדי לטהר אותו, לזקף אותו.
וואי, זה סותר לי את כל העניין של החיבור שיש בראש השנה ושל הקשר של האהבה עם השם.
למה?
שאתה לא מביא בעניין של גמול ושכר ועונש. אתה יודע, זה פתאום מחזיר אותי לבוא מסיסמות ששמעתי בגן. תעשי ככה ולא ששמעתי את זה הרבה, אבל כן היו משפטים כאלה פה ושם. שמרתים אותך מאוד בתור ילד, אתה באמת כאילו מתחיל...
נכון. כן, זה אמיתי, זה לא הדבר היחיד, גם האהבה והחיבור הם דברים גדולים מאוד, אבל אנחנו צריכים לדעת שהמציאות היא כזאת שהיא, תראי, אם לא היו איסורים בעולם אז הייתי מדבר אחרת אולי, אבל יש לנו איסורים, אז בואו נדע להפיק מהם את התועלת. כלומר, אנחנו חוטפים מכות, אז נדע שזה שייך כנראה גם לדברים הללו. שוב אני אומר, רובנו לא מגיעים לקריטות ומיטות בדין, אני חושב. זה לא נמצא במסגרת החיים הנורמטיביים של אדם דתי. נכון. נכון, בורר זה הנקודה היחידה שבה אני רואה את עצמנו נתקעים. אבל מעבר לבורר, אני לא רואה את עצמנו נופלים על חילולי שבת. הוצאה מרשות לרשות, הפוסקים רבים כותבים שאין להם בכלל רשות הרבים. לבשל אנחנו לא משלים, לכתוב אנחנו לא כותבים, ננסה לעבור על הלכות שבת, לצוד, אנחנו לא צדים, זאת אומרת תופס בובים בשבת. אבל לא כולם זה דאורייתא, יש הרבה הלכות שבת, אבל לא כולם, כלומר חז"ל ירחיקו אותנו מספיק כדי שלדאורייתא לא נגיע כל כך מהר. יש הרבה מגבלות שהם עשו חסד איתנו, שמו לנו הרבה גדרות כדי שלא נגיע למה שנקרא קריטות ומיטות בדין חלילה. הבורר זה הנקודה היחידה ששם אפשר באמת להגיע, אני חושב, ושם צריך באמת לשים לב, אבל אף אחד מאיתנו לא מדליק גזייה ומבשל בשבת, נכון? או לא כותב מכתבים בשבת. אפילו חשמל... רוב הפוסקים החליטו שזה לא דאורייתא. זה אסור. אבל יש את החזון איש שאומר שחיבור מעגל חשמלי זה איסור בונה בשבת והוא דאורייתא. שאר הפוסקים לא ממש מקבלים את זה. לכן אני אומר, להגיע לכריתות ומיטות בדין, לבוא על עריות חס ושלום. אדם שחי חיים דתיים נורמטיביים לא מגיע למקומות הללו. מי שפורק עול, בוודאי הכל זמין. לנסוע באוטו בשבת, לחיות עם בת זוגו בדירה בלי טהרת המשפחה וכולי, זה קל מאוד להגיע. אבל אדם שחי חיים דתיים נורמטיביים, פחות או יותר לא מגיע למקומות של כריתות ומיטות בדין. זה צריך לדעת כאילו איפה אנחנו נמצאים. סעיף י"ב, הסעיף החמור ביותר, במה דברים אמורים? בשלו חילל את השם בעת שעבר, אבל המחלל את השם, אף על פי שעשה תשובה, והגיע יום הכיפורים, והוא עומד בתשובתו ובא עולה ביסורים, אינו מתכפר לו כפרה גמורה עד שימות. מתכפר לו, אבל הכפרה הגמורה מגיעה רק כשהוא מסיים את חייו על האדמה הזאת. אלא תשובה ויום הכיפורים ואיסורים שלושתם תולים, ומיתה מחתרת שנאמר ונגלה באוזנה ישן צבאות, אם יכופר העוון הזה לכם עד תמותו. אמרתי קודם, כרתות ומיתות בדין רחוק מהחיים שלנו. פתאום הרב כותב פה על חילול השם, ישר כל אחת קופצת ואומרת, רגע, רגע, אמרו לי שאם אני לא מכבד את זקנה באוטובוס הזה, ורואים שאני דתייה, זה חילול השם. נכון? זה מחשבות שעולות בראש? חילול השם פתאום נהיה משהו מאוד קרוב אלינו. אבל צריך... אני חושב שצריך לדעת שני דברים. א', חילול השם, בעיקר כשהרב מדבר עליו, הוא מדבר על אדם שעושה עבירה מתוך בוז לקדוש ברוך הוא. הוא אומר, מה זה השטויות האלה המצוות? הוא עושה את זה בריש גלי, כאילו, נגיד ככה. לא, לא, כל עבירה. כל עבירה שאדם... חילול השם, אני חושב, הרבה שנים מנסה להבין מהי הגדרה, אני חושב שהכוונה במעשים שלי לדחוק את הנוכחות של הקדוש ברוך הוא מהעולם. כאילו להגיד חס ושלום אין אלוקים. זה קורה לנו גם עם הזקנה באוטובוס. למה? כי אנשים אומרים, הנה יש פה מישהו שהוא בן תורה, שהוא שומר מצוות, ואני רואה שהוא לא קם לזקנה באוטובוס, סימן שהמצוות של הקדוש ברוך הוא הן לא ממש משנות את האדם. התורה של הקדוש ברוך הוא נתן לדתיים, היא לא ממש עושה שינוי באדם. עובדה, מישהו עם כיפה על הראש ומתנהג בגסות רוח. המעשה הזה שעשינו, שהתנהגנו חלילה בגסות רוח, בעצם כאילו דחק את המציאות של הקדוש ברוך הוא מהעולם. כי אנשים אומרים, הקדוש ברוך הוא לא יכול להיות נוכח בעולם. תראה, הוא נתן תורה לאנשים, זה לא ממש משנה אותם. זה לא... אני לא רואה את הקדוש ברוך הוא חי בעולם. אני מאמין שיש אלוקים. אבל תראו, התורה שלו היא לא שווה יותר מדי. זה אחריות שמוטלת עלינו. אבל כשהרב מדבר פה על חילול השם, הוא מדבר על אדם שעושה עבירה מתוך בעיתה. מחלל שבת בפרסיה, מתוך בוז. אין מצוות, אין הקדוש ברוך הוא. זה מצוות של חילול השם, שבעצם רק המיתה בסופו של דבר מכפרת עליהם. מה אתם אומרות על החלוקה הזאת? זה בעצם הנושא האחרון ש... או, יש לנו 5 דקות. אז לא רק על החלוקה הזאת. הערות ושאלות על הפרק בכלל, ב5 דקות הקרובות, מה שנוכל נענה ומה שלא, תחזרו על הפרק הזה שוב, ואולי באלף של ראש השנה, כביום הראשון של הסרט עם תשובה. שאלות, טענות, טענות, יש פה הרבה דברים, עסקנו בהמון המון נושאים. אולי קצת פספסנו כי רצינו לגמור את הפרק. תראי, הוא לא אומר שלא מתכפר בכלל. אינו מתכפר לו כפרה גמורה עד שימות. על החילונים שעושים תשובה זו שאלה אחרת, כי אדם שלא התחיל את חייו בתור אדם שומר מצוות ולא הכיר את העולם הזה, הוא לא עשה את זה מתוך חילול השם באמת. וגם אם הוא בז לדת ולדתיים, הוא עשה את זה מחוסר מודעות הרבה פעמים, לא מתוך...
דתל"ש.
הוא... כל הכבוד לו. ובמקום שהוא עומד באמת, צדיקים גמורים לא עומדים. ועם כל זה, הוא סוחב איתו כפרה שהוא צריך לכפר על עצמו. אם הוא עשה את זה בבוז, הוא לא יכול לדעת להשם עושים את זה בבוז. נניח, אחד שעשה בבוז, אז הוא סוחב איתו משהו. זה לא אסון. כאילו, הוא יודע שסוחב איתו משהו. זה לא שלא מתכפר לו. שימי לב ללשון של הרמב״ם, הוא אומר, לא מתכפר לו כפרה גמורה. מתכפר לו, עשה תשובה, יום הכיפורים בא, או התייסר איסורים, אבל גם הוא בעצמו יודע שהוא סוחב איתו משהו עד סוף החיים. אני חושב שזה לא חידוש גדול להגיד לו, אתה סוחב איתך, הוא סוחב. הוא סוחב, הוא זוכר את זה, והוא... והזיכרון הזה אולי עוזר לו כל הזמן לזכור מאיפה הוא בא ולתקן את עצמו. זה לא זיכרון רע. וגם למות זה לא דבר רע. בסופו של דבר אנחנו מגיעים לזה, זה פתיחה למקום יותר גדול, והמיטה היא עושה עוד איזה תיקון, עוד איזה כפרה, לקראת הכניסה לתוך העולם הגדול של... שאנחנו לא יודעים מה הוא. אבל בוודאי שהוא לא סוף הדרך. בוודאי שהמיטה היא תחילתה של דרך גדולה יותר. נראה לי. מה עוד? אני עכשיו קצת מנקה את עצמי שהעמסתי במהלך השעה הזאת כל כך הרבה נושאים. אבל בואו נתפלל לקדוש ברוך הוא שתצליחו לעכל את כל הנושאים, כי הלכות תשובה באמת עושות סדר קצת בחיים. האדם מנסה להבין את הנושא של התשובה. הלכות תשובה של הרמב״ם עושות סדר. עוד זה ככה, זה ככה, זה ככה, זה ככה, אני מנסה לחשוב על עצמי, גם אני בפעם הראשונה שלמדתי, הכל התבלגן לי בראש. רגע, עבירות קלות וזה, רגע, מה מתכפר, איפה זה מתכפר, מי מתכפר, זה קצת מסובך ומורכב, אבל קוראים את זה עוד פעם ועוד פעם, עוד שנה ועוד שנה.
יש לי שאלה. כאילו, הרבה פעמים, כאילו, דברים שמתכפרים, כאילו, שאנחנו מתכפרים, כאילו,
נכון. חד משמעית את צודקת. אדם לפעמים מרגיש שהוא התרחק, אם אני מבין מה נכון מה את אומרת, התרחק מעצמו, התרחק מהקדוש ברוך הוא. ואם זה מצער אותו, כדאי שידבר על זה. זה דברים חשובים, כלומר זה חלק מתהליך התשובה. תהליך התשובה הוא לא רק על חטא נקודתי. על זיוף זה גם כן אפשר לדבר על זה. לא, לא. מה שהרמב״ם כותב זה מאוד ממוקד. אדם עשה עבירה מסוימת, צריך לשוב בתשובה שלמה עליה. מה שאת מתארת זה תהליך טוב. אני חושב שהרב רונן מדבר על זה שאדם צריך להגיד בידוי בערב. אני שמעתי בשמו שהוא מדבר על זה. אני ניסיתי זה פעם, מודה ומתוודה, ואחרי זה תקופה זה היה ממש קשה. זה מה שהזכירו פה קודם, זה מכניס אותי לדיכאונות ולא הצלחתי לצאת. אם תעשו את זה, לא אצל כל אחד שצריך להיכנס בדיכאונות. אני, המבנה הנפשי שלי הוא כזה שזה הכניס אותי למקומות כאלה. לחלקכם בוודאי זה יעשה טוב. מה? אני לא יודע למה. הייתה איזו תקופה שכל ערב אחרי תפילת ערבית, הייתי יושב, אם תנסו את זה פעם, תעצמו עיניים, תדמיינו את כל היום שעבר לכם, אתם תראו איך כל הבעיות קופצות כמו דגלים כאלה. כאילו, זה לא משהו שאתה שוכח אותו. כאילו, אני אומר, מה, עכשיו אני אתחיל לשחזר, מרגע שהתעוררתי בבוקר? כן, אתה מדמיין, מרגע שהתעוררת בבוקר, אתה רואה איך כל הדברים קופצים, אתה מבין כמה הם משמים עליך באופן כבד. ואז גם עולה הדברים שאת אומרת, אני זייפתי לעצמי, אני התרחקתי מעצמי, אני לא עשיתי מה שרציתי. אמרתי, אני באופן אישי זה הביא אותי לדיכאונות והפסקתי עם זה, למרות שזה מצער אותי שהפסקתי עם זה. אבל המצווה שהרמב"ם מדבר עליה זה על חטא נקודתי.
וזה גם נגיד על
צריך, כאן אדם צריך לדעת מה ההלכות. למשל בתפילה אנחנו יודעים שאדם צריך לכוון בכל התפילה, אבל אם הוא לא כיוון בברכה הראשונה של 18 לא יצא ידי חובה. מכאן אנחנו מבינים שהברכה הראשונה של 18 היא עומדת בחומרה אחרת מאשר שאר הברכות, ואדם צריך לדעת להגיד לעצמו גם כן, ובשביל זה צריך ללמוד לדעת מה ההלכות, כדי לדעת על מה לחזור בתשובה. לפעמים אנחנו חוזרים בתשובה על דבר שהוא טעות, שזה לא עבירה בכלל. לכן חשוב גם לדעת למקם את הדברים מבחינה אמיתית. אדם ידע על מה הוא חטא, חטא על דאורייתא, על דרבנן, על מצוות עשה, לא תעשה, על מנהג. צריך לדעת איפה הדברים עומדים. ואם לא יודעים, צריך לברר. את מרגישה משהו לא מסודר, שלי תאבת, שלי ואבת, שלי... מה הנקודה שלא מסודרת שם, ועליה לחזור בתשובה. כי לפעמים אדם סתם מרגיש לא נוח עם משהו, בסוף מתברר שזה דבר קטן. או שהוא חשב שזה משהו קטן, והוא מסתבר שזה דבר גדול. צריך לדעת על מה חוזר בתשובה. כי כשהרמב״ם מדבר על חזר בתשובה, זה על חטא. לדעת מה חטאתי, ואני חוזר על זה בתשובה. לכאורה כן, אבל שוב אני אומר, גם צריך, אדם צריך לראות לאיזה מקומות זה מכניס את עצמו. אם הוא כל היום עסוק בצורה קוראים לזה כפייתית, אובססיבית, נכון. לפעמים, וזה צריך לדעת, סליחה, טוב, אני רק אסיים את המשפט. לפעמים אדם עם בעיות של אובססיביות וכפייתיות, מאוד מתלבש לו כל המצוות. ואז אם יש לו נטייה לכפייתיות, אז כל הזמן חוזר בתשובה, חוזר בתשובה, חוזר בתשובה, חוזר בתשובה, זה לא מביא לו ברכה לחיים, כי הוא לא, זה לא נכון. צריך לשים לב איפה קיום המצוות פוגש אותנו בנפש, ולזכור תמיד שהמטרה בסוף היא להיות בשמחה. לא, אין בעיה להיות בצער מדי פעם, זה טוב. אבל אם באופן כללי אני רואה שזה לא שם אותי במקום של שמחה, אני צריך לעשות, לחשב מסלול מחדש, איפה אני נמצא ומה אני עושה. כי המצוות אמורות להביא את האדם למקום חיוני, מקום שמח, מקום... ביום חמישי זה השיעור הבא שלנו בעזרת השם. ואז זה פרק ב' בעזרת השם, דברך וישועתו. תודה רבה לכם.